להראות שעוד נפגוש את
זה. אבל בעצם סיימנו את ימיו. ראינו אותו הולך למנות את חזאל בארם, והסימן הכי טוב לזה שסיימנו את ימי אלישע זה פסוק, אני בפרק ח' מלכים ב' פרק ח' פסוק ט' ז', ובשנת חמש ליורם בן אחאב מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה, עוד מעט נדבר על הפסוק הזה, מלך יהורם בן יהושפט מלך יהודה. זה שפתאום עוברים לדבר, או חוזרים לסגנון הרגיל של הספר, שבשנת כך וכך מלך זה, וחוזרים בכלל לממלכת יהודה, שהרי כל אלישע ואליהו בכלל רוב זמנם עברנו בממלכת ישראל, חזרנו עכשיו לממלכה הדרומית, זה כבר אומר לנו שאנחנו עוזבים את אלישע. זה לא מדויק לגמרי, כי מי שיציץ בתחילת פרק ט' יפגוש שם את אלישע הנביא, ואם נדלג עוד כמה פרקים קדימה, אז אצל יואש בפרק י' ג', אז שוב נפגוש את אלישע הנביא, אבל נפגוש אותו כמש בנקודות ובנגיעות, ובעצם באיזשהו מקום, הנה יש כאן איזושהי חזרה, חזרה אל ה... זה רגיל, למרות שבאמת אלישע עדיין לא מת ולא עזב אותנו. אז אם אנחנו דיברנו על זה שימי אליהו ואלישע, אנחנו הקבלנו, חז"ל מקבילים כבר, בין אליהו למשה, הרבה הרבה הקבלות. דיברנו על זה שהם עושים מהלך דומה בסופו של דבר, ושניהם מגיעים בסוף אל הר חורב, במעמד הר חורב, ובסופו של דבר שניהם עולים לשמיים, פחות או יותר באותו מקום. זה נקודה אחת. והדבר השני ראינו אצל אלישע, הוא קשור מאוד, זה לא מצוי בחז"ל, אבל זה מתבקש להגיד את זה, שאלישע, כמו שאלישע ממשיכו של אליהו, אז הוא מקביל ליהושע, שהוא ממשיכו של משה. זה בא לידי ביטוי למשל בנוכחות במלחמות. אלישע נוכח בכל המלחמות, יהושע היה זה שהיה נוכח, משה אף פעם לא היה נוכח במלחמה. משה, נכון, בחז"ל מצאנו אותו במלחמה מול אוג בן חבשן, אבל אנחנו קוראים, למשל מלחמת עמלק, משה שולח את יהושע. אלישע הוא זה שנוכח בתוך המחנה הישראלי, בצבא, בדיוק כמו יהושע, גם בשמות, אנחנו שומעים את הדמיון בשמות, אלישע ויהושע. בעצם, יש פה איזשהו דמיון, וגם אפילו דמיון בסוג ההנהגה שלהם, הייתי אומר, איזושהי הנהגה שהיא מתוך העם, הנהגה שהיא בתוך הארץ, והיא משלימה, כן, להנהגה העליונה של משה ושל אליהו, כן, שהם גואל ראשון ואחרון.
גם
כן.
משה ואליהו, לא, בשניהם לא יודעים איפה הם קבורים,
כן, לא בדיוק מתאים, נכון מאוד, כן, משה ואליהו יש המון המונקויות, אצל אלישע ויהושע זה פחות ברור. מה שכן חשוב לדעת, אז אם כן, אני התבטאתי אז בצורה קצת קיצונית, אבל אני חושב שהיא נכונה, שיש שניים מכניסים ושניים מוציאים. אז נכון, עם ישראל לא יצא מהארץ, אבל משהו כן יצא. אנחנו בהמשך, אנחנו קצת נרגיש, מעכשיו אנחנו נתחיל להרגיש את זה, משהו בנוכחות השכינה ירד. אנחנו נראה את זה מאוד מאוד חזק. יש מאמר מאוד מאוד יפה של הרב שרלו, שהוא כותב, הוא לא כותב דווקא על אליהו ואלישע, הוא כן כותב אותו על החלק הזה של ספר המלכים, אני ברח לי השם של המאמר.
המנגדים?
אני לא בטוח שמופיע במנגדים. שרוצה, אני מזוכר אותו מהאתר של ישיבת פתח תקווה, יכול להיות שמופיע במנגדים. הוא עוסק בימי יהוא והלאה, ושם הוא מדבר על הירידה של השכינה שהיא מאוד מאוד בולטת, והיא קשורה באופן כללי למשבר נבואה מאוד 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 חמור שפורץ בעם ישראל, מיד עם ירידתם של אליהו ואלישע, שני נביאי ענק, ואחריהם אנחנו נפגוש הרבה נביאים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל ואת כל תרי השר, אבל הרקע הוא משבר נבואה מאוד מאוד חמור. אגב, משבר הנבואה כבר מתחיל בימי אלישע, ומי שזוכר, אז כשאנחנו קוראים את ימי אלישע, אנחנו רואים הרבה חוסר אמון כלפי אלישע. המון המון חוסר אמון כלפי אלישע, באופן כללי. אפילו מצד תלמידיו, שלא לדבר על אנשים מתוך העם והמלכים, באופן כללי, אנחנו ננסה להבין מאיפה הוא נובע משבר האמון הזה, המשבר האמון הזה בין העם לנביא. באופן כללי, אנחנו נראה אחר כך שעמוס מתמודד איתו, והושע מתמודד איתו, אני לא יודע להגיע לזה, אבל המשבר הזה הוא מתחיל ממה שקורה פה בספר מלכים, מתחיל מימי אלישע. אלישע הוא הראשון שמתמודד איתו, וזה מאוד מזכיר דרך אגב את יהושע. גם, גם זה מזכיר את יהושע. מי שזוכר את תחילת ספר יהושע, כל החיזוק, חזק ואימץ, כאשר הייתי עם משה עם ימח, יש איזושהי נפילה מהמנהיג העליון ללמעל יהושע, כן, ממשה ליהושע, וזה גורר איזשהו חוסר אמון, חוסר... זה גם מייחס אולי אפילו בסוף ימיו, כן, שלא יתחסו כמו שצריך, זה באמת קשור גם כן לזה. אז זה הנקודה הראשונה. אנחנו נדבר עליה בפירוט כשנסכם את שושלת יהו, שיהו היה מגדולי מלכי ישראל, אולי הגדול שבהם. אני חושב שאפשר להגיד הגדול שבהם. אחאב באמת היה מלך גדול, וזה אבל היה רשע. ויהו היה מלך צדיק. כן? כן? אנחנו נראה. גם אלה שהפכו אותו לרשע, גם אלה שאמרו שהוא לא היה צדיק לגמרי, עשו את זה די מאילוץ, ואין ספק שפחות בפסוקים כתוב במפורש שהוא היה צדיק מלך, בטח ביחס למה שהיה לפניו, ואולי בכלל, שומעים את זה אולי גם בשם שלו, דיברנו על זה שהשמות הם מאוד חזקים ומאוד משמעותיים בספר מלכים, לא סתם קוראים למלך בשם, אז גם אצל יהו כבר אנחנו שומעים את שם השם, כמעט שם השם המלא אצלו. מה שאנחנו עוד יכולים להסתכל לפני שאנחנו מתחילים, זה שאצל יהושפט ראינו בפעם הראשונה, וזה אולי הייתה המטרה של אלישע ואליהו, זה דברים שבקושי נגענו בהם, ראינו ניסיון אחדות מאוד מאוד גדול. ראינו ניסיון, כעמי כעמך, כסוסי כסוסיך, אומר יהושפט לאחאב, ניסיון לחיבור משותף של הממלכות. הולכים למלחמות ביחד, מבצעים כלכליים ביחד, אם זה הספינות באילת, ניסויים משותפים. יהושפט משיא את בנו, תכף נראה, לבת אחאב. יש דעות וחז"ל שאפילו יהושפט עצמו התחתן עם ביתו של עומרי, כך שזה קשר הרבה יותר חזק מאשר זה בניסיונות ממש. תכף אנחנו נתחיל להיכנס לבלגן הזה של השמות, אתם תראו. יורם, יורם. יוחז, יוחז. חזיהו, חזיהו, אותם שמות. פה מולך יורם, גם פה מולך יורם, באותה תקופה. יורם ויורם. אז לפעמים כתוב יהורם ויורם, אבל אין, אי אפשר לא תמיד על אחד. לפעמים כתוב על זה בהי, לפעמים על זה שני. ויש החזיהו, ולפגוש יואש ושניהם. השמות החוזרים מראים לנו שיש פה איזו התקרבות של שתי הממלכות, ולרגע הן כמעט מתאחדות. אתם רוצים, אני אראה לכם דוגמה ממש חזקה על יהושפט בזה, אז אחד הדברים שמאוד בולטים זה בדברי הימים ב'. הייתי וזה ככה, זה מה שנקרא טעות פרוידיאנית. אז בואו ראיתי את זה, שנייה אחת. כתוב ככה, אז כתוב שוישכב עשה עם אבותיו וימות בשנת 41 למותו וכו', ויקברו בקברותיו אשר קרא לו וכו', וימלוך יהושפט בנו תחתיו ויתחזק על ישראל, ויתן חי בכל ערי יהודה בצורות ויתן נציבים. כן, אז כתוב במפורש שהוא ויתחזק על ישראל, ולא כתוב ויתחזק על יהודה. וראיתי אחר כך בעוד מקום, אני לא רואה עכשיו, שהוא מודגש שהוא כאילו יהושפט מתחזק על ישראל ולא על יהודה, וזה מאוד מאוד בולט, שהוא כאילו כאילו שהוא ממש מולך על ישראל. תכף נראה עוד מקום בספר מלכים שזה בולט.
יש פרק כף.
פרק כף, איפה?
למד על ספר מלכי ישראל.
ויתר דברי יהושפט הראשונים והאחרונים אינם כתובים דברי יהוה בן חנני אשר הועלה על ספר מלכי ישראל. כן, ממש ככה, כן, אז יפה, אז ממש מאוד, כאילו זה עוד פרודנטו, היה אמור להיות יהודה, אבל יצא ישראל, כי באמת יהושפט מתחבר עם מלכי ישראל. והפספוס, הפספוס הוא גדול, כי באמת יש פוטנציאל אחדות, סך הכל אנחנו בעד אחדות, אז למה הנביא, הנה, הוא שם בלפנני וכל הנביאים שם יוצאים נגד זה? אז חזל פה מסבירים לנו, חזל יש להם סיפור מאוד מאוד ידוע על ירבעם, שהולך עם הקדוש ברוך הוא בגן עדן, ואומר לו, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי, אל בגן עדן, אז הוא שואל, מי בראש? אומר, בן ישי בראש, הוא לא מוכן. השאלה מי בראש היא שאלה קריטית. ואצל ירשפט, אחד הדברים שמאוד מאוד ברורים זה שהוא לא היה בראש. הוא זה שהולך לעזור לאחר. הוא זה שבסופו של דבר מושפע ולא משפיע. תכף נראה את זה, נקרא על הבנים שלו, אז נראה את זה בצורה מאוד מאוד חזקה. הוא גם שלם על זה כמעט בחייו. כלומר, זה ברור שירשפט הוא כמעט נהיה מלך ישראל, אבל הוא כמעט, במקום להיות מלך יהודה. זה לא הייתה התאחדות בעצם. של הממלכות שירשפט היה בראש. הייתי אומר במשל, שהיחס בין היחס בין יהודה וישראל, כמו שעולה מספר תהילים, הוא יחס של קנה ורוכב. דיברנו על זה, נכון? להרחיב קצת? לא דיברנו. בואו נסתכל על זה ממש בקצרה. ספר תהילים, פרק פ'. למנצח אל שושנים עדות לאסף מזמור, רואה ישראל האזינה, נוהג כצאן יוסף, יושב הקירובים מופיע, לפני אפרים ובנימין ומנשה עוררה את גבורתך ולך לישועת הלן. טוב, אין ספק שהמזמור הזה מדבר על בני רחל. אלוהים השיבנו והאר פניך ונבשע, אדוני אלוהים צבאות, עד מתי אשנת בתפילת עמך? האכלתם לחם דמעה ותשכמו בדמעות שליש, תשימנו מדון לשכננו ואויבינו אל הגולנו. כן, איזה מאורע מאוד מאוד קשה, שעם ישראל אוכל הרבה מלח, כן, כן, במילים אחרות הוא כנראה מפסיד שם לאיזה מלחמה. אלוהים צבאות, השיבנו והאר פניך ונבשע, אני אומר סוגריים, שם צבאות הוא הרבה פעמים שייך דווקא להופעה של בני יוסף. גפן ממצרים תסיעה, אומר, כן, אסף בתהילים, כן. גפן ממצרים תסיעה, תגרש גויים ותתאה, פינית לפניה ותשרש שרשיה, ותמלא ארץ, כסו הרים צילה וענפיה ארזי אל, תשלח כציריה עד ים ונהר יונקותיה. למה פרצת גדריה וערוע כל עוברי דרך, יחרסמנה חזיר מיער וזיז שדה ירענה. אלוהים צבאות שוב נא, הבט משמיים מוראה ופקוד גפן זאת, וחנה אשר נטעה ימיניך ועל בן אימץ צלח, שרופה באש כסוחה מגערת פניך יובל. המילה הזאת היא מילה יחידאית פה בתנ"ך בכלל. יודעים מה זה קנה? קנה זה הדבר שעליו מרכיבים, כן? כאשר מרכיבים עצים, אז יש העץ התחתון הוא הקנה, והעץ העליון הוא הרוכב. למה עושים דבר כזה? למה מרכיבים?
את היתרונות של שניהם.
את היתרונות של שניהם, שמה היתרונות שאנחנו מצפים מהקנה?
שיש לו גזע.
שמה יהיה לה?
גזע,
שורשים חזקים, עמידות למזיקים, זה מה שאנחנו מצפים מהקנה ומהרוכב. פירות טובים. זה מה שאנחנו מצפים גם היום, זה היחס בין קנה לרוכב תמיד, כן? ולכן, לפעמים כשאין ברירה, אז מרכיבים קנה ורוכב. היחס בין יהודה וישראל הוא קנה ורוכב, זה נאמר כאן, וחנה אשר נטעה ימיניך, ועם רמיזה גם לשבט בנימין, אבל מי שאומר את זה הכי הכי במפורש, זה הנביא יחזקאל. הנביא יחזקאל אומר את זה במפורש, שרגילים לחשוב על זה קצת שונה, אבל הוא אומר את זה ממש מילה מילה, שהיחס בין יהודה ויוסף הוא קנה ורוכב, אני קורא ביחזקאל ל"ז, פרק מאוד מאוד ידוע, חזון העצמות היבשות, קשור גם ליום העצמאות. ויהי, אז אני בפסוק ט"ו, ויהי דבר אדוני אליי לאמור, ואתה ואדם, קח לך עץ אחד, וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו, ולקח עץ אחד, וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו. וקרב אותם אחד אל אחד לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. וכאשר אמרו לך בני עמך לאמור, הלא תגיד לנו מה אל אלך, דבר עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים, ושבטי ישראל חבריו, ונתתי אותם עליו את עץ יהודה, ועשיתים לעץ אחד, והיו אחד בידי. זה לא הוקוס פוקוס. אנחנו רגילים עכשיו, טוב, איזה הוקוס פוקוס, ומקרב את שני העצים, לא ככה. זה, ונתתי אותם עליו את עץ יהודה. לוקחים את עץ יהודה, מרכיבים אותו על עץ יוסף. עץ יוסף הוא הקנה, עץ יהודה הוא הרוכב. שניהם, אגב, איזה עץ הם? קראנו עכשיו בתהילים, איזה עץ?
גפן.
זה לא אסף בתהילים המציא, זה כבר כתוב בברכות יעקב, או בראשית בויחי. נכון? על יהודה כתוב, אוסרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו, ועל יוסף כתוב, בן פורת יוסף, בן פורת עליים, פורת זה שם של גפן משובחת, אומרים המפרשים, אז זה סורק וזה פורת, כנראה שני שמות, שתי שמות של גפנים משובחות, והחיבור הזה, כן, הוא נותן כנראה את שני היתרונות. אספר לכם סיפור על גפנים מהמאה השנה האחרונות. לפני מאה שנה התחיל הסחר העולמי לגדול מאוד, וכל הגפנים בארץ חלו מאוד מאיזושהי פטריה, אני לא יודע אם זה היה פטריה או איזשהו טפיל אחר אמריקאי, שפשוט תפיל פה את הגפנים, כי הטפיל הזה הגיע לפה עם האוניות והמטוסים, כן, התחיל הסחר העולמי להגיע לכל מקום, ופשוט הגיע לפה הטפיל, והגפנים פה לא היו עמידות לזה, ופשוט נפלו אחת אחרי השנייה. מה עושים? מביאים? איפה מוצאים גפנים עמידות?
אמריקה.
מה?
באמריקה.
נכון. אנחנו צריך ללכת לחפש באמריקה גפנים שהם עמידות לאותו דבר. ובאמת הביאו מאמריקה גפנים מיוחדות. והרכיבו את כל הגפנים האמריקאיות, גם היום. את רוב הגפנים בארץ מרכיבים על גפנים שהם תוצרת חו"ל. הנה, אני אקרא לכם פעם לראות איזה. כשאתה קונה גפן, היא מורכבת. קונה גפן רצינית. כן, זה אני נתתי אצלי בבית. כן, אוטומטית, מרכיבים אותה. זה לא כלאיים, זה גפן על גפן, אבל גפן שאתה קונה היא כמעט תמיד מורכבת. למעלה זה הריקותי, זה הקברנה, ולמטה זה גפן שהיא חזקה. לא זוכר אפילו את הסוג שלה. מצוין, אז עם ישראל מגיע לארץ. הארץ מלאה מזיקים. מה זה מזיקים? כנענים, כל מיני דרכים יש להם, ותועבות וכולי. צריך קנה חזקה. מאיפה מביאים את הקנה? איפה יחפשו אותה? במצרים. מצרים, כן, היא תועבות, יש לה את כל אותם דברים שיש בארץ. יוסף, נכון, משחיר לכל ארץ מצרים. גפן ממצרים תסיע, כתוב בתהילים. תגרש גויים ותתאיה, פינית לפניה ותשרה שורשיה. הנה, זה גפן עם שורשים חזקים. כן, וזו הקנה שאחר כך. כן, שוב נע, בית משמיים ובא ופקוד גפן זאת וחנה שנטעה ימיניך ועל בן אימץ צלח, שרופה באש כסוחה. תהי ידך על איש ימיניך, על בן אדם אימץ צלח, בן אדם, השם אדם זה הרבה פעמים כינוי ליוסף בתהילים, לא נוכח את זה עכשיו. אז יש, באופן כללי, אם כן, יש פה קנה ורוכב. והקנה תפקידה לתת את ההתמודדות עם השטח, עם המציאות, והרוכב תפקידו לתת את הפירות. זה היחס בין רוכב לקנה. אבל ברוכב וקנה יש גם סכנות אחרות. יש לכם סיפור שקרה אצלנו בבית, לא אצלי, אצל אבא שלי בבית, הייתי ילד, היה לנו עץ אפרסק בגינה. יום אחד התחיל לתת שקדים. עץ אפרסק התחיל לתת שקדים. לא סתם שקדים, שקדים מר, שקד מר.
הייתי גרוע, קומה.
היה עומד שקד מר. שקד מר זה כשאתם הולכים בטיולים ואתם רואים את השקדים הזאת, זה נורא ואיום. יש להם הרבה ציינים, בוא נגיד זה הכי. כן, הם רעילים מאוד, ובאמת למה זה? כי למה אנחנו לפעמים הולכים לטיולים בחוץ, אנחנו רואים שיש הרבה שקדים מרים, בייחוד ליד בוסתרים של ערבים. הערבים הבינו שהשקד אמר הוא חזק מאוד, הוא עץ בר, ולכן כל משפחת הוורדניים, משמישים, הפרסקים, כל אלה, הוורדנים, היו מרכיבים על השקד אמר. שימי את זה. כאשר לא מטפלים בקנה וברוכב כמו שצריך, אז הקנה משתלטת על הרוכב. צריך לדעת איך תטפל בה. אם אתה לא מטפל נכון...
דרך אותם גיבולים זה יוצא?
מה?
דרך אותם גיבולים
של הרוכב? דרך אותם גיבולים, כן, כן, ממש אותם גיבולים. צריך להצליח שלי, אני לא בקי מספיק בוטנית איך להסביר איך זה עובד, אבל ממש ככה. היה לו יום.
הרכבה הזאת מותרת או שאין
איסור? אני לא בטוח שהיא מותרת, הרכבה הזאת. אין איסור לגדל כלאיים.
לא, זה לא, אני יודע.
יש איסור לעשות, בסדר? זה צריך לדעת.
מה המסתובב?
אין איסור לקנות בחנות עץ שהוא מורכב, אפילו בהרכבה אסורה.
מה זה עם הכפן שקיים מחול ואז לקו?
זה מותר, בגפן בגפן זה מותר, גם אין בעצם לעשות את זה. בסדר?
אסור גם.
יש דברים שאסור להרכיב, אבל מותר לגבי. יש דברים שמותר גם להרכיב. גפן בגפן אין בעיה.
גם עם פירות אדם זה ככה.
פירות אדם כולם על חושחש. אותו דבר. נכון? וזה דורש טיפול נכון. אז אם אתה לא מטפל, הקנה בדרך כלל אין לה פרי טוב. יש לה רק שורשים טובים. הפרי שלו הוא מר, לא מר. זה מי בראש. זה שאלת מי בראש. האם הקנה תשתלט על האוכל? האם בני יוסף, הם יובילו את החיבור הזה. אם בני יוסף יובילו את החיבור הזה, זה יהיה היום ונורא. כי באמת הם חזקים מאוד בבן אדם לחברו. נכון? ראינו, לא היו דינטורים, צבאות אחיו יוצאים ונוצחים, צבא, זה היה צד חזק מאוד אצלם. יחס לעמים, צד חזק מאוד. ידעו להסתדר איתם. אבל אם הם יובילו גם את הצד הרוחני, זה יהיה נורא והיום. זה יהיה עבודת הבעל, כמו שנניח, תכף נראה.
אבל למה הרב יוסף עצמו?
מה, שיוסף עצמו היה צדיק? כן, יוסף היה צדיק, אבל באופן כללי, בתוך עם ישראל, יוסף ויהודה אמורים להוביל ביחד, נכון? זה לא שיהודה לא הייתה ממלכת יהודה, גם יהודה ידע להסתדר, אבל כל אחד יש לו כוח שהוא יותר חזק בו, נכון? אחד הוא יותר, כמו אנשים כיום. מה, בעיה שהוא תמיד חכם לא יודע לקנות במכולת? הוא יודע לקנות במכולת, אבל סייכר הוא לא, נכון? הוא לא יודע לעשות מקח ומנקח כמו שצריך, מסע ומתן וזה, נכון? הוא מתקשר, אומרים לו מחיר, הוא אומר כן. הוא לא יודע להתמקח. והפוך.
בנימין.
בנימין הוא אמור להיות נקודת החיבור, לא שהוא שניהם, הוא אמור לאפשר את הקשר. הערבון, כן, הוא אמור להיות הקשר ביניהם. לערב ביניהם. נכון. בכל אופן, אז זה בדיוק מה שקורה פה אצל יהושפט. כלומר, אמור להיות, יש פה פוטנציאל של אחדות. וכיוון שהפוטנציאל הזה כושל, בדיוק לכן מפח הנפש הוא כל כך גדול. כי הוא לא נעשה כמו שצריך, וזה אולי הייתה מטרתם אולי של אליהו ואלישע. כן? לנסות להוביל את שהמהלך הזה יהיה כמו שצריך. וזה, כיוון שזה קשל, אז זה נפל.
אבל כתוב בפסוקים לגבי הערכה וכל אלישע עליהם, שלום עליהם ולא דיברתם עליהם, זה פשט?
לא, לא כתוב. על צבאותיו של אחיו? לא כתוב. כתוב, רואים שהם נוצחים, נכון? רואים שלא היו דילטורים, אבל לא כתוב את זה מפורש. חז"ל לומדים את זה מהפסוקים, נכון? זוכרים? על אליהו. שאליהו אומר, אני נותרתי נביא להשם לבדי. כן, מה לבדי? כולם יודעים שיש עוד 100. כן? אף אחד לא אומר, סימן שלא היו דילטורים. כן? הוא לא כתוב, מפורש. חז"ל למדו את זה מהפסוקים, זה גם די מתבקש, כן, בוא נגיד שאי אפשר להסתיר 100 נביאים ולגדל אותם בשנות בצורת בלי שעוד 100 אנשים ידעו. אתה קונה בסופר, נכון? בשנת בצורת, כולם רואים שאתה קונה כמויות אדירות, מביא מים, מביא... אז זה בדיוק הפרק, הפרק הזה בתהילים, כן, תהילים פרק ב', ותזכרו את הפסוק הזה, יחרסמן החזיר מיהו וזה יסדה הראנה. כאשר הקנה משתלטת על הרוכב, כאשר יש ריב אולי אפילו ביניהם, כאשר יש התנגשות, אז בסופו של דבר מי שמנצל את זה לחדור לכרם זה אותו חזיר מיער. מי זה החזיר מיער?
עשיו.
עשיו הרשע, נזכור, כן, זה עובדיה יגלה לנו שזה המשל פה. חזיר זה עשיו. כן, אדום. נשאלה לחזיר. ואנחנו מיד נפגוש את אדום ונגיד, הופ, הנה, אדום, הופ.
חזיר מיער?
סמנה חזיר מיער, וזיז סדה ירנה. חזיר, חזיר ירבר.
לא היה כוונה לחזיר שיוצא מהעץ
מלמטה? לא. חזיר, חזיר, חזיר בר, ראית פעם מה הוא משאיר אחריו? חזיר בר הם אוכלים שורשים. זה מה שהם אוכלים, הם עוברים באדמה, הם מוצאים שורשים. כן, כן, הם מוצאים שורשים של עצים, פקעות, כל מיני דברים כאלה. זה מזיק לגפן ששורשיה חזקים, כן. חזיר פוגע בה, יוסף ועשיו הם ראש בראש תמיד, יוסף ועשיו, נכון? תראי.
הבנתי.
הם תמיד. אז זה בדיוק מה שקורה אצלנו, ועכשיו...
הרב, למה דווקא יוסף את ישראל? כאילו, למה דווקא יוסף
מסמך
את ישראל?
יוסף מוביל את מלאכת ישראל, אפרים, נכון? בני אפרים, מנשה. רוב מלאכי ישראל היו מנשה ואפרים. מול יהודה, כן? רוב מלאכי ישראל, כן? גם בכלל, ירבעם וכולם, אבל... יפה, אז זה, זה המבוא לסיפור שלנו שאנחנו בספר מלכים, כן, עכשיו מתחילים לקרוא. ופה צריך להחזיק ראש בתוך כל השמות, בואו נראה איך שתוך כל היורמים והחזיהו שמסתובבים פה, ומתי כל אחד מלך, תכף נראה שזה לא כזה פשוט, ננסה לעשות סדר. ובשנת 5 ליורם בן אחאב מלך ישראל, והושפט מלך יהודה, מלך יהורם בן יהושפט מלך יהודה. הפסוק הזה הוא פסוק מאוד 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 קשה. כן? מאוד קשה. בדרך כלל כתוב, ובשנת 5 ליורם בן אחאב מלך ישראל, מלך יהורם בן יהושפט מלך יהודה. אבל מה, איך נכנס פה יהושפט מלך יהודה? ודאי, לא מסתדר. כן, הרי הוא אמור להיות מת בשלב הזה. עם הבן שלו מולך. בן 32 שנה היה במולכו, ושמונה שנים מלך בירושלים. כן? ולא כתוב פה מי הייתה אמא שלו. הרב וינר פעם אמר שאולי זה מכאן לקום חז"ל, שאמא שלו הייתה בת עומרי. כן? לא כתוב מי הייתה אמא, כנראה לא רוצים לספר, כנראה שעדיף לא לדבר עליה. וילך בדרך מלכי ישראל כאשר עשו בית אחאב, כי בת אחאב הייתה לו לאישה, והיה עשרה בעיני אדוני. כן? אז יפה, בית אחאב, אנחנו רואים שהוא הולך בדרך מלכי ישראל, ממש, יש לו, אולי אמא שלו כבר הייתה מבית אחאב, מבית עומרי, אשתו ודאי, כי בת אחאב הייתה לו לאישה, והנה זה חודר לתוך הממלכה, והיה עשרה בעיני השם, אנחנו ככה שומעים ככה באופן כללי, והיה עשרה בעיני השם, טוב, זה שמירה כללית, בספר מלכים מצאנו אותה עשרות פעמים, אנחנו ננסה לראות שהפסוק הזה אחר כך מסתיר בתוכו הרבה, הנה הפסוק הבא רומז לזה יותר. ולא אבא אדוני להשחית את יהודה למען דוד עבדו, כאשר אמר לו לתת לו ניר ולבניו כל הימים. אז זה פסוק שהוא כבר אומר שהקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את ממלכת יהודה. אז יש פה איזה משהו שמסתתר מעבר. מה בדיוק הייתה הרשעה הגדולה שקורית בימיו? לא כתוב. אנחנו ננסה לראות אחר כך מתוך הדברים מה בדיוק מסתתר פה. אגב, הוא המלך הראשון למלכי יהודה שכתוב עליו שהוא היה רשע. בסדר? אני אומר לכם לפני כן שאולי לא היו שיא הצדיקים, אבל אף אחד לא כתוב שעשה רע בעיני השם, והנה אנחנו רואים איך הרע חודר מממלכת ישראל לממלכת יהודה, גם זה דברים שדיברנו, אני לא אעריך בזה עכשיו. שבאנו את זה גם הראשון.
מה זה ניר?
ניר, אז רוב המפרשים אומרים שניר בפשטות זה נר. כן? לא תכבה את נר ישראל. אבל יש כאלה שהם פירשו כמו שאנחנו מבינים, ניר. שדה, כן.
מה
הוא
אמר
על
שלמה? לא,
משהו גם בעשרה? כן, אז שלמה עוד לא לפני פיצול הממלכה. זה נכון, אבל שלמה גם יש, רואים אצלו את השורשים של מה שאנחנו מגלים עכשיו. וגם זה כתוצאה מניסיון. שם. כמו פה. בימיו פשע אדום מתחת יד יהודה וימליכו עליהם מלך. המשמעות של זה היא ששני דברים. א', צריך באופן כללי צריך לחשוב למה אדום, כן, מה הקשר דווקא לאדום פה, ניתן פה את ההצעה הרגע של הרב חדד הרבה, ובאופן כללי זה אומר שהתפוררות של ממלכת דוד. הרי האחרון שנלחם באדום, כן, ראינו עוד את דוד המלך, הוא היה האחרון שנמלח, ראינו את אדום מצטרף למלחמה של יהושפט, אבל לא ראינו שהוא עושה בעיות. ופה אנחנו רואים שהוא עושה בעיות, הרב מדן פעם הציע, הוא אמר את זה דרך אגב, שמתי אדום מורד בעם ישראל, מתי אדום תוקף את עם ישראל, כאשר יש מלחמת אחים פנימית בתוך העם. תכף נראה את זה. תזכרו את המשפט הזה, תכף נראה על יהורם. שאח הורג אח, כפשו אותו, לא יהודי אחר. כשאח הורג את אח שלו, אז קם הזכותו של עשיו הרשע. כי עשיו הרשע, זכותו היחידה הייתה שמה? שהוא לא הרג את אח שלו. שמרות שהוא מאוד מאוד רצה, אתה צודק, לא נורא, כן? איך הוא כיבד אותו? שהוא לא הרג את יעקב, זה היה כיבוד הורים.
מיומר.
כן, גם בסוף הוא לא הרג אותו, אבל לא משנה, נכון, אבל זה היה כיבוד הורים, שהוא לא הרג את אחיו. כן, זה היה כיבוד הורים. וברגע שאנחנו מוצאים שאח הורג את אח שלו בתוך, אז אדום עולה. למשל, הפעם הבאה אחרי זה, זה אורקינוס ואריסטובוס, מי שמכיר. שרומא חודרת לארץ. בסדר? זה גם כן.
אדום זה גם פלישתים?
לא. אתה שואל בגלל דברי הימים?
לא, אני
שואל
בגלל
הקשר
של יותם, כל השואה, כל השבעים האחים שלו, לא?
מה? דידון.
לא,
כן, אבל אז...
קרה משהו, היה איזה משהו.
כן, אדום אז עוד לא... עוד לא מוזכרת, כן? לא יותר רב, כן, נגיד.
לא, יש שחי. כן.
בסיפורים אוקנוס ואריסטופוס, האדום זה כאילו...
אדום שם זה רום. הורדוס. הורדוס הוא אדומי ודאי, כן? שם זה... אבל רומא, דרך זה. על הזיהוי בין אדום לרומא, בהזדמנות אחרת אפשר להרחיב, יש הרבה סיבות למה היה. בפשוט זה הורדוס. הורדוס היה אדומי, ודרכו מופיעה רומא פה, ולכן יש את הפשע.
רוגם, יעקב פוחד מישיבת ארץ הייתה.
ש?
שם בארץ.
וילך מפני עשיו אחיו, וברגע שאין את זה, זה נכון. מבני יעקב אחיו, הוא הולך. טוב, אז הוא אמר פשע, עדו מתחת על ידם, ימליכו עליהם מלך, ויעבור יורם צעירה בכל הרכב עמו. צעירה, יש כמה אפשרויות, או שזה אישור שנקרא צעירה בדרום הר חברון, יש אומרים, קצת קשה. יש כמה שאומרים שזה סעירה, כן? מלשון הר סעיר. והיא, הוא קם לילה, ויקה את עדו מסובב אליו ואת צרי הרכב, וים הסעם לאוהליו. לא ברור כאן. כאן משמע שהוא היכה את אדום, הרד"ק פה מציע הפוך, שהאדומים היכו אותו, כן, שיקורת מציע כאן. בכל אופן הפסוק הוא קצת קשה, מה שבטוח זה השורה התחתונה, ואפשר אדום מתחת יד יהודה עד היום הזה, אז תפשר לבנה בעת ההיא. ויתר דברי הוראה וכל אשר עשה, לא הם כתובים על ספר דברי הימין למלכי יהודה, הנה כמו שצריך, למלכי יהודה, וישכב יורם עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך אחזיהו ואינו תחתיו. אז אנחנו נתחיל עם הפסוק הראשון, כן, ובשנת 5 ליורם בן אחאב מלך ישראל, ויהושפט מלך יהודה, מלך יהורם בן יהושפט מלך יהודה. דבר ראשון, אני אנסה לעשות סדר, זה בסדר שאני כאן אחד רגע, כדי רק שכולנו נזכור ככה באופן כללי שיהיה לנו מול העיניים ככה, מי הולך מתי. יש לנו, נתחיל פה במלכת יהודה, יש לנו את עשה, הבן של עשה זה יהושפט, הבן של יהושפט זה יהורם, והבן של יהורם, כן, וחזיהו, בסדר? מלכת ישראל קצת יותר מסובך, אז יש לנו פה את בית עומרי, הבן של עומרי, אחאב, הבן של אחאב הוא, עוד לפני יהורם, החזיהו, החזיהו מלך שנתיים, כן, שנתיים בסדר, בשניות שנתיים, כנראה שזה הרבה פחות משנתיים, הוא מת בלי בנים, כן, הוא מת בלי בנים, ולכן מולך אחיו ביהורם, בסדר?
ו...
מה?
שני יהורם? שתי חזיהו.
שני חזיהו, כן. אתה נמצא שני יואש, שכל יהיה סמר. כשאומרים יהורם, צריך להגיד עזר. עכשיו, כדי לסבך קצת עוד יותר את העסק, אז לאחאב הייתה בת, קראו לה...
יהורם.
קראו לה עתליה, והיא התחתנה עם יהורם, ונולד להם חזיהו. שלא נגיד לדבר על זה שלפי חז"ל, גם לעומרי הייתה הבת שהיא הייתה אשתו של יהושפט. אנחנו לא יודעים מה היה נשמע, כן? הכל מן הרעז, אנחנו ממש רואים שהממלכות הולכות ומתאחדות, כן? היא הייתה פה, לא הוספתי, כן? כל אלה, הם היו מצירוף של אחאב עם איזבל, שהיא הייתה בת עקבה על מלך צידונים. כן? יופי
של משפחה.
כן. בסדר?
אבל לא גויים אין.
אז הנה, אנחנו מבינים.
יהורם יהודה הוא הבן של הבת?
יהורם, כן. זה לפי חז"ל. כל זה לפי חז"ל. בסדר, מורכב, נכון? בסדר, זה לא כתוב מפורש, אולי רמוז, אבל לא כתוב מפורש.
אבל לא גויים אין חזיהו ויהורם?
כולם מחזיקים ראש? אז יהורם ויהורם הם? לא. לא רק בלודים, אלא גם גיסים. יהורם נשוי לאחותו. החזיהו קרוי השם דוד שלו שמת צעיר. בסדר? כולם סגורים?
כן. הרב, לא היו גויים יהורם החזיהו ואתה?
מה?
לא היו גויים.
היא התגיירה, היא זבל.
צריכה. איזה תופס.
שאלה טובה. אנחנו לא יודעים איך היה גיור באותם ימים, אבל לפשטות, כאשר היו מביאים אישה, אמרנו, כותב, אז דיברנו על זה בהקשר של בת פרעה, שהם מבררים אותה. גיורות, אחרי אישה.
אתה יכול להסביר על השם עתליה?
עתליה, חיפשתי הרבה על השם הזה. אין לו משמעות פשוטה. אנחנו מוצאים אצל בעזרא, מוצאים אותו עוד כמה פעמים כשם של בן. גם אם יכול להיות שנכון, אפשר לדעת, היום כבר... אבל לא, בפשטות, כתוב על תליה מרשעת, אז... כן, אז...
מרשעת?
כתוב מפורש, המרשעת, כתוב עליה.
יופי של שר יצחק.
תליה הוא המרשעת, יש לנו אגב קוראים לה תליה. לא התליה? התליה הוא. אגב, למה התליה הוא? למה להוסיף את הרב?
שימה
יותר גבוהים. סם. כן, כן, כן. זה יותר גבוה. לא, חד משמעית. זה הופך אותה לגבר. זה הופך אותה לאישה היחידה שמלכה בממלכת יהודה. התליהו, ממש ככה.
אבל היה סיפור מפלצת
של הרבה. זה לא הפעם היחידה שרואים.
היה סיפור מפלצת.
מפלצת והגבירה של אסן.
זה לא התליהו?
לא, לא, לא התליהו. היא עשתה לא פחות רשויות, לא את המפלצת.
את היופי של סבתא.
כן, מפלצת בשני עצמה הייתה.
את כל הנכדים שלי.
עם אשתו.
את הבנים, למה את הנכדים? את הבנים.
הרב, כל הקשרים האלה שחזל, זה הם לומדים את זה, זה ממסורת או שזה בספרים אחרים?
זה הדבר היחיד שחזל לא מגיע.
כל לא, הכל כתוב ב...
כל השאר כתוב.
שמאיפה הם יודעים את
זה? אז אמרתי שזה אולי נרמז. אבל לא, אין לזה, זה לא כתוב.
זה מסורת לחזל.
קודם הזכרתי איפה זה נרמז. זה אולי נרמז פה. זו כותרת שקראנו, שהיא לא מוזכרת, אמא שלו. ומיד כתוב, כתוב, הפסוק אומר ככה, ויתחתן יהושפט לאחאב. עכשיו, זה פסוק שהוא לא משמעי. אפשר להבין ויתחתן יהושפט לאחאב שהילדים שלהם התחתנו, ואפשר להבין שהוא עצמו התחתן עם אחותו. זה מה שחזל לא שם, בסדר? החז"ל לא מוציאים, פורשים שם אותו. זה לא משנה מבחינתנו, כי זה אין לזה שום משמעות, זה רק מחזק עוד יותר את הקשרים ביניהם.
רגע, אבל יורם לא, בטוח לא נכד של...
נכד של?
זה לא, יורם הוא לא מהבת של אורי.
איזה יורם?
יורם בן של... נו.
זה?
בן של השפעת, כן.
כן, אז אם, לפי חז"ל הוא בן של... הוא נכד של אורי כבר.
אוקיי.
והוא גם נשוי לבת אחת. כן. הוא גם נשוי לבת אחת. לא כתוב אגב במפורש שהתליה הייתה בת של אחיו מאיזבל. לא כתוב את זה במפורש. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאיזבל הייתה אשתו העיקרית של אחיו, כנראה שהתליה... בוא נגיד שגם לפי החינוך שנראה אצל התליה, מסתבר שהיא הייתה בתה של איזבל. מה?
זה מי שנותן את האתון בבית. ברור שזה הייתה איזבל, אבל לא בטוח שזה היה ביולוגי.
נכון, זה מה שאמרתי, כן, לא בטוח, אני לא בטוח, סביר, אבל איננו יודעים, נכון. זה די הגיוני, אבל לא ודאי. בכל אופן, זה מבחינת הזה, וזה המשפחה, כן, אנחנו נמצא אחר כך, בעצם זה בית אחאב, אחרי כן נמצא עוד אצל ירורם, זהו, נראה לי שזהו, כן, ירורם אחרי פה, ופה מכאן בעצם נגמר בית אחאב, פה נמצא אחרי החזיהו את התליה, שהיא מולכת, ואחריה את יואש. יואש של יהודה.
כן, זה חזר.
מה? לא, 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 זה לא חזר. זה כתוב מפורש. אני עושה את זה ככה, כי באמצע התליה מולכת. בסדר? היא הייתה היחידה שלא הייתה מצאצאי דוד המלך, שמלכה היא מצאצאי את בעל. מלך צילונים. יפה, אז זה בעצם ה... זה פחות או יותר יוצא את זה ככה, זה עד כאן מסודר והכל בסדר. אז אנחנו חוזרים, זה רק כדי לעשות סדר, ולכן אומרים לנו, לפעמים כתוב אותו עם ו' או עם ה', ולפעמים אותו עם ה', אם אין לזה משהו קבוע, אז אי אפשר, לא יודע, זה כן יש לי הצעה אחר כך ללמה קוראים לו יהורם, אני כן רוצה להציע אחר כך להצעה. זה כן. לשניהם, כאילו. בסדר, אז... ובשנת 5 ליהורם בן אחאב מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה, מלך יהורם בן יהושפט מלך יהודה. נלך רגע אחורה לתחילת הספר. במלכים א', ממש תחילת הספר. ויהושפט בן עשה, מלך על יהודה, אני קורא בסוף ספר מלכים א', ויהושפט בן עשה, פרק כ"ב פסוק מ"א, מלך על יהודה בשנת 4 לאחאב מלך ישראל. יהושפט בן 35 שנה במולכו, ו-25 שנה מלך בירושלים, ושם אמו עזובה בת שלחי. כן, והוא היה צדיק, והלך בכל דרך עשה אביו, מצוין. אז הוא עולה בשנת 4 לאחאב. זוכרים כמה שנים הלך אחאב? אני אזכיר לכם, 22. זה גם קל לזכור, חז"ל אומרים, קיבל את ספר התורה, מחמד עיניך, כנגד 22 אותיות שבספר תורה, חז"ל, 22 שנה, קל לזכור. בסדר? אז זה 22. אז עשה, כמה שנים הוא מולך אחרי מות אחאב? יהושפט, כמה שנים הוא מולך אחרי מות אחאב? אחאב מולך בשנת 4 לאחאב, כן, בשנת 4 לאחאב מולך יהושפט. הוא מולך 22 שנים,
7 שנים,
והוא מולך 25 שנים. כן, נשאר לו פחות או יותר 6 או 7 שנים. קשה מאוד לדעת בדיוק, כי אני מזכיר לכם שמלכי יהודה ומלכי ישראל, המניין הוא לא אותו מניין, אלה בניסן ואלה בתשרי. אז זה בין 6 ל-7 שנים, כן? זה נכון. אחזיהו בן אחאב מלך על ישראל בשומרון בשנת 17 ליהושפט מלך יהודה. זה הגיוני? זה סביר, נכון? אחזיהו בן אחאב בשנת 17, כשיהושפט יש 17 שנה, כאן מולך אחזיהו. הוא מולך שנתיים. נגלה שהשנתיים האלה הם לא כל כך שנתיים, כן? שנתיים אמרנו שתדעו, אתם יודעים, שנתיים בספר מלכים זה יכול להיות גם חודשיים. למה? חודש מהשנה הזאת, חודש מהשנה הזאת, שנתיים. חודש וחצי זה גם בסדר. כן? אז הוא מולך בשנת 17, וימלוך על ישראל שנתיים. והיה עשרה, בעיני השם, וילך בדרך אביו ובדרך אמו, בדרך ירבן ונבט וכו'. וכו' בקיצור, ואז כל הסיפור, אבל אלישע צולה שם את את החיילים שלו וכולי, את ה-50-50. בשנת 2 ליהורם, אני קורא בסוף פרק א', בשנת 2 ליהורם בן יהושפט, מלך יהודה, סליחה, כן, וימות על אחזיהו, כן, המיטה אשר עלית עליה לא תרד ממנה וכולי, המיטה שם לא תרד. וימות כדבר אדוני אשר דיבר אליהו, וימלוך יהורם תחתיו, אח שלו, כי לא היה לו בן, כתוב מיד. בשנת 2 ליהורם בן יהושפט. אז הוא מולך שנתיים, וכן, בערך שנתיים, בערך, ופה מולך יהורם. בשנת, סליחה, כן, פה מולך יהורם, והוא, אבל יהורם הזה מולך בשנת 2 ליהורם בן יהושפט. אבל לפני שנייה קראנו אצלנו שיהורם בן יהושפט מולך בשנת 5 ליהורם בן אחאב. אז האם יהורם הזה מולך בשנת 2 ליהורם הזה, או יהורם הזה מולך בשנת 5 ליהורם הזה?
היה גם קדנציה.
נכון. כן.
אבל אם אמרנו שאחזיהו התחיל למלוך בשנת 17 ליהושפט, הוא מלך שנתיים.
האם, עוד פעם, אם אמרנו ש...
אחזיהו מלך בשנת 17 ליהושפט, נכון?
כן.
אז יהורם התחיל אחרי שנת, כאילו, אז...
אז יהורם הזה צריך להיות מתי? בשנת? מה צריך להיות כתוב? בשנת? 19 או 18 ליהושפט, זה מה שצריך להיות כתוב. במקום זה מה כתוב? בשנת 2 ליהורם בן יהושפט. שהוא בכלל מולך מתי?
בשנת 5.
כן? הוא עוד לא חשב בכלל למלוך. יש לו, לאבא שלו יש עוד 8 שנים. נכון? או 6 שנים. כן, לאבא שלו יש עוד 6 שנים, נכון? לא עובד. נכון, וכל כל המפרשים פה שמו לב לזה, לא המצאנו, גם חז"ל שמו לב לזה, וחז"ל אומרים, באמת אפשר, אנחנו נראה, מעכשיו נראה דברים כאלה בספר, באופן כללי, רואים כאלה בספר מלכים, והרבה פעמים הדברים האלה מסתירים בתוכם סיפור הרבה יותר גדול. פה הסיפור כתוב במפורש, הוא כתוב בספר דברי הימים. אז זה רק צריך לשים לב לספירות האלה. בואו נפתח בספר דברי הימים ב'. נסתכל רק את הסיפור הזה ונעצור. אז בפרק כ"א וישכב יהושפט עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך יהורם בנו תחתיו. ולא אחים בני יהושפט, עזריה ויחיאל וזכריהו, ועזריהו ומיכאל ושפטיהו, כל אלה בני יהושפט, מלך, פה זה ממש חזק, כן? בני יהושפט, מלך ישראל. היה צריך להיות כתוב מלך יהודה.
מה
זה בן עזריה? התפלק. אחד קוראים לו עזריה, אחד עזריה, זה שונה לגמרי. כן, שפטיהו, הבן של יהושפט, זה גם... טוב, בכל אופן, כאן זה ממש מפורש, מינו יהושפט מלך ישראל, דיברנו על זה. ויתן להם אביהם מתנות רבות, לכסף ולזהב ולמגדנות, עם ערי מצורות ביהודה, ואת הממלכה נתן ליהורם, כי הוא הבכור. כל זה קורה מתי?
כשהוא עוד חי.
כשהוא עוד חי. כשהוא עוד חי, אבא יהושפט מחליט לחזק את הממלכה, והוא נותן לערים, לבנים הגדולים, אזורים כנראה, אזורי שליטה, עם ערי מצורות, מפרשים אומרים ערים שיכולות לעמוד במצור, את הממלכה נתן ליהורם, כי הוא הבכור. יש פה פסקה, רווח, ואז ויקום יהורם על ממלכת אביו, והתחזק, ויהרוג את כל אחיו וחרב, וגם משרי ישראל, ישראל, בין 32 שנה יהורם במולכו, ושמונה שנים הלך בירושלים. עכשיו הכל מובן. הוא מומלך עוד בחיי אביו, כאשר האבא מחלק לכולם את הזה, גם אותו, הוא אומר לו, אתה תהיה יורש העצר. אגב, איך הוא מסמן אותו כיורש העצר, מן הסתם? איך הוא זה? מחתן אותו. עם האישה הטובה, נשמה הטובה, עתליה. כן? ויהושפט עדיין חי. ואחר כך הוא מולך פעם שנייה. איך זה, במה זה בא לידי ביטוי? מה קורה כשאבא מת? מתחילה מלחמה. זה כתוב פה במילה אחת. איך זה כתוב? ויקום יהורם על ממלכת אביו ויתחזק. יש מלחמה. אז זה מילה אחת כתובה. אבל תכף ננסה להבין על מה המלחמה. כנראה שהייתה מלחמה. הייתה מלחמה, והוא צריך להתחזק על אחים שלו, ואחים שלו כנראה לא מחכים שהוא יבוא להרוג אותם, כן? אלא הם גם לא טומנים ידם בצלחת, ויהרוג את כל אחיו וחרב, הנה מה שדיברנו על אדום, וגם משרי ישראל. בין 32 שנה יהורם במולכו, 8 שנים הלך בירושלים, וילך בדרך מלכי ישראל. ישראל זה בדיוק, כבר קראנו, כאשר עשו בית אחאב, כי בת אחאב הייתה לו לאישה, והיה שרה בעיני אדוני, ולא אבא אדוני להשחית את בית דוד, למען הברית אשר קראת את דוד, וכאשר אמר לתת לו ניר ולבניו כל הימים, וימיו פשע אדום מתחת יד יהודה, והמליכו עליהם מלך. ואז כל הסיפור עם אדום, תראו את ההמשך, אני קורא לכם, פסוק י' אלף, כי עזב, פסוק י', כי עזב את אדוני אלוהי אבותיו, גם הוא הסבמות בערי יהודה, ויזן את יושבי ירושלים, ויידח את יהודה. אנחנו עוד לא מבינים מה מדובר. מה זה ויזן את ירושלים? מה זה ויזן? נראה בהמשך, פסוקים מפורשים. עתליה מכניסה את עבודת הבעל לתוך בית המקדש. לתוך בית המקדש. לקודש הקודש, אולי לא לקודש הקודשים, לקודש בוודאי. זה בתוך בית המקדש עובדים את הבעל, נראה את זה, זה כתוב במפורש בפסוקים. ובמות שהוא עושה פה בערי יהודה זה לא במות כמו להשם, זה במות. ועכשיו תראו את, טוב, את המכתב מאליהו, אנחנו לא נספיק עכשיו אז. אז אנחנו רק הבנו עכשיו לפחות את הסיפור הזה. מסתתר פה אם כן סיפור מאוד מאוד חזק של אח שנאלץ לטבוח את כל האחים שלו, כי הם כנראה לא שתקו לו. הייתה מלחמה. המלחמה הזאת התחוללה סביב איזושהי נקודה. חוץ מזה אנחנו נראה שזה לא היה הדבר היחיד שלא מופיע בספר מלכים. זה נרמז. איך רמזו את זה בספר מלכים? בשנים, כן, שכתבו שהוא מלך בשנת יורם, ככה רמזו. ננסה אחר כך להבין למה האחים שלו, על מה היה הרקע, למה הם לא יכלו להסתדר, מה אכפת לו שהאחים שלו, שהוא סומך עליהם, יהיו בערי המצורות, או להם, מה אכפת. כנראה שיש פה, זה נראה שיש הבדל תפיסתי, כנראה בינו לבין אחיו, זה כתוב פה, ליהו הנביא אומר את זה במפורש, נראה את זה בהמשך. הדבר היחיד, שכן, אם כן, אני כן רוצה להעיר בכל זאת, לגבי הפסוק שקראנו מקודם, אז למה לכתוב בצורה כזאת בשנת 5 ליהורם בן אחאב וליהושפט מלך יהודה, מלך יהורם בן יהושפט, למה לכתוב את זה בצורה כזאת? כי רוצים להראות שהם ממש מתאחדים. אז רוצים, למרות שבאמת כן? זה בשנת 5, אז המפרשים אומרים למעלה, לזה שהם יצאו למלחמה ביחד. גם יכול להיות, בסדר? האחדות, ממש, רוצים להראות איך הממלכה ממש הולכת ונהיית אחת, אבל לא בכיוון החיובי כמובן. הולכת ונהיית ממלכת ישראל. הקנה משתלטת על הרוכב, וזה בדיוק מה שרואים פה, ראינו עם יושפט מלך ישראל. אגב, להרוג את האחים שלו זה בוודאי לא מנהג משל מניין יהודה. כל הרציחות הפוליטיות האלה זה ודאי מנהג שהוא למד מאשתו, כן? יש מנהגים שהולכים לפי הבעל, יש מנהגים שהולכים לפי האישה. זה מנהג שאשתו הביאה הביתה, מן הסתם. נראה אחר כך שיש עוד הרבה מנהגים כאלה שאשתו הביאה הביתה.
אבל זה אולי אז למה שבאמת מחסרים פה את השנתיים האלה, שרוצה לשים דגש כאילו על האחדות, ופה זה דווקא מבטא את בין האחים
והתנגדות. ספר מלכים רק רומז לדברים האלה. ספר דברי הימים שנכתב 200 שנה יותר מאוחר כנראה, אז הוא כבר אומר אותם במפורש. ספר דברי הימים נכתב בישיבת ציון, כן, נראה של ישיבת ציון. ספר מלכים,
קדם. נכתב כאילו,
חשוב, ספר מלכים, הוא כן, הוא מבליע את זה. מבליע, אבל הוא רומז. גם באים הוא רומז לעוד דבר הרבה יותר גדול, שקורה פה ונראה אותו בפעם הבאה. בסדר, נעצור בזה פעם הבאה, נראה את המלחמה הגדולה שהייתה פה.